אנחנו נתחיל. אנחנו נתחיל פרשת שבוע, פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה, והוא נער את בני בלעה. זאת עוד פעם פרשה טעונה מאוד, כאשר אחת הנקודות החשובות בפרשה, זה בעצם כל ההתנהלות המוזרה שאנחנו רואים, אנחנו מדברים עליה כל שנה, אבל זו נקודה מאוד חשובה לדבר עליה. זה מה פתאום באמת יעקב מפלה אחד מהאחים לעומת האחרים? איך יכול להיות שהאחים הקדושים רוצים להרוג את אח שלהם? ומה עובר ליוסף בראש? שהוא מספר להם את החלומות שרק מרגיזים אותם. ושהוא מספר חלום אחד, הוא לא מסתפק בכך, הוא מספר להם גם את החלום השני. ויש המון המון תובנות בפרשה, שאנחנו קוראים בכל פרשה. אבל קודם כל באמת כדי לשים את הדברים שנזכור מה שקורה, אנחנו חייבים לדבר על העניין הזה גם. אז אנחנו ננסה בקצרה להתייחס לזה, ואחר כך ננסה להמשיך אולי קצת הלאה, ואם יש איזה שאלות, אנחנו אומרים, גם אפשר כמובן, בלי שום בעיה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. עכשיו תשימו לב באיזה שם משתמשים כאן. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה. עכשיו גם אלה תולדות יעקב, מה מביאים אחר כך יוסף? ומה עם כל שאר הילדים? הם לא חשובים? לא רק זה.
כששואלים מי זה הבן
של יעקב ויוסף.
מה?
כששואלים מי זה הבן של יעקב ויוסף.
כן.
לא מתייחסים לאף אחד.
לכאורה הם לא יכולים. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. זאת אומרת, מאוד מוזר. עכשיו, לא רק זה, כאן יש עוד דבר.
יוסף בעצם היה האח הקטן בעצם, כאילו...
לא. הוא האח כמעט הכי קטן.
כמעט הכי קטן, היה גם את...
בנימין.
בנימין, כן.
כן, אבל בין הסכונים בתואר, בטייטל זה יוסף. ויש לזה כמה דעות, אם אנחנו כבר מדברים על זה, מזכירים את זה. דעה אחת אומרת, פשוט בין יוסף לבנימין יש פער די גדול, ונתן יוסף לקח כבר את ה... הוא היה בן של האישה האהובה, והוא לקח כבר את התואר של בן זקונים, כבר קיבל את זה. לעומת זאת, כשבנימין מגיע, הוא כבר יש לו את הטייטל, זאת אומרת, זה כבר לא יכול לעבור למישהו אחר, אבל יש עוד נקודה...
הוא הבחירות.
כן, אצלה, אבל עדיין בן זקונים... כן, אבל בן זקונים הוא תמיד הילד הקטן ביותר.
מה אתם רוצים?
קפוצ'ינו,
אספרסו, מה?
אני הפוך.
הפוך? מה אתם רוצים
לזה? אבל זה עם סויה, לא?
אספרסו.
עם סויה עוד יותר סויה, אני רק שותה סויה.
טוב.
ארוך, קצר?
אני רק שותה סויה, אני לא שותה חלב.
אתה רוצה?
ארוך עם קצת חלב. כמו שאני עושה. בקיצור... על מה דיברנו? הבן הסכונים. אז מה שקרה בעצם שבנימין לקח כבר לא יכל לקחת את התפקיד הזה מכיוון שהוא כבר נלקח לכל. אבל זה עדיין קשה כי עוד אופן, כולנו יודעים שבדרך כלל, וגם אם יש פער של שנים אז עד הרבה, עוד יותר, מי הבן הסכונים? תמיד אלה הקטן. אבל מה קרה כאשר בנימין נולד?
כן, אני איתך.
אמא שלו נפטרה.
בלידה?
כן. עכשיו, מה שקורה, כל פעם שיעקב מסתכל על בנימין, במה הוא נזכר? באשתו האהובה שנפטרה בגלל הלידה. זאת אומרת שהוא לא יכול לתפוס את המקום. כי יעקב, כל פעם שהוא רואה את בנימין, יש לו קצת אירועים לא נחמדים. לכן, בעצם יוסף קיבל את התפקיד ונשאר בתפקיד. זה לגבי העניין של הבן זקונים. עכשיו, יוסף,
למה באמת לא קבלו את החליפה?
את רחל? כי רחל, זו אחת השאלות, שאלה מאוד קשה ששואלים, כי עוד כברת דרך, אומרים שהוא מתה באמצע הדרך. הכל טוב ויפה, עדיין יכול באיזשהו מקום לקחת אותה.
זה לא מרחק גדול.
זה לא מרחקים כל כך גדולים בין קבר רחל למערת המכפלה, עד כדי כך. אבל יש עניין כאן. העניין הוא שרחל, זה גם נקודה מאוד מעניינת. כשאנחנו מדברים על רחל אמנו, למרות שאנחנו בעצם צאצאים ברוב רובנו הגדול, אם לא כולנו, צאצאי שבט יהודה.
שהאימא שלו הייתה...
האימא זה לאה, שלה לא רחל. אבל מי אנחנו אומרים מאמא רחל? למי אנחנו אומרים מאמא רחל? לרחל דווקא. רחל היא האימא של כל עם ישראל. חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על האימהות הקדושות, זה לא סתם דמויות של נשים. יש לכל אחת מהן מהות. על פי הקבלה, רחל זה החיצוניות, לאה זה הפנימיות, לכן היא, הכל באסתר אצלה, אצל לאה. הכל קורה בסתר. אצל רחל, הכל גלוי. אבל מעבר לזה, רחל היא זאת שמחכה ל... רחל מבקה על בניה, מענה להילחם, וזה דבר מדהים, כי הרי לכאורה, הם לא הבנים שלה. כולה יוסף ובנימין זה אבנים שלו. אז זה בעצם מראה לנו שכשמדברים על אהבת אמת, אהבה שאינה תלויה בדבר, אז רחל היא האמא שלנו, רחל אמנו, לכן נקראת רחל אמנו, היא הייתה עיקר הבית, היא הייתה אמא של כולה.
גם של הילדים שלו שייך.
גם של הילדים שלו שייך.
כמה נשים היו ליעקב? שלוש?
ארבע.
ארבע?
כן.
ארבע, בסדר אחד.
רחל ולאה. וזיפה ובילעה.
זיפה ובילעה, מי הילדים
שלו היו? הם היו השפחות של, יש לך דן אשר ו... דן... דן אשר עוד אחד... נו, מי זה? דן באשר.
יעקב בעצם כמה, 14? היו לו כמה ילדים היו לעשות? לא 12, יוסף...
12 ובאת.
אבל יוסף הוא לא נשתם מ-12 השבטים.
לא.
יש לך שום
נחשב.
יוסף לא נחשב מ-12.
יוסף לא נחשב, לא נספר בסדר של השבטים.
הוא לא נספר.
זה עוד נקודה מאוד מעניינת. יוסף נחשב לאבא, לא ל... יוסף נחשב לאבא. לכן זה דרך אגב אחד מהחיבורים כאן. אלה תודות יעקב יוסף. כמו שיעקב דאג לילדים, ככה יוסף דואג לילדים, לכל האחים שלו, כמו אבא במצרים. מי שנשא שבטים, הוא נהיה בעצם חיבור של יעקב. לכן אלה תודות יעקב יוסף. יעקב ויוסף זה כאילו אחד. הם באותו מעמד. לכן יוסף נחשב לאבא כמו יעקב. לכן השבטים הם הבנים שלו.
הבנים שלו, כן. כן.
אפרים ומנשה הם השבטים. זה, זה מאוד מעניין. ותכף אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, יש כאן נקודה מאוד מעניינת להבנה, לתובנה של מה שקורה כאן.
אז בעצם
כשאתה
אומר
12
שבטים, יוסף לא נכלל ב-12 השבטים. נכון, גד? יוסף לא נכלל ב-12
השבטים. לא, לא נכלל, הוא נחשב לאבא.
אז היו לו 12 בנים.
הוא נכלל, כן, דרך הבנים שלו.
לא,
הוא
היה דרך הבנים
שלו. בין
ה-12 בנים שלו. כן, אבל... כן,
אבל... אבל הוא כאילו...
לא רק זה, גם לוי הוא כאילו שבט בפני עצמו. יש לך את הכהנים, כן, זה מה? אום בי, יש בוח את הכהנים, חלם שם, כל נגע לזהו.
נגיד
להם, 380, נגיד להם הכוס
זה
קפה,
חבל
לא
נגיד. אתה הייתי בשלוש מושבים.
הוא נגיד את דאורי זוהר.
זה אחד
הרבנים. דאורי זוהר, תסתכל, לא? מה ידעת בשלוש מושבים? אורי זוהר, כמה הוא כבר?
אה,
אה, אה.
ראית
מה,
תרפו לי.
כמה אורי זוהר?
לא יודע, צריך להיות די מבוגר.
חלם חלום, אני...
לא, 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 אני מבקש ממכם, תקשיבו טוב טוב, אל תתייחסו לדברים האלה, זה הכל בלוף אחד גדול, לא לשלוח ולא להיכנס, כן, לא, לא, אם בחצי שעה הקרובה תעביר, תזכה במיליון דולר, או תזכה בשפע ברבה, הכל שטויות והבלים.
בוודאי. הסולם יעקב הזה, תגיד, מה זה אמיתי?
מה זאת אומרת?
שאני ששלחת.
הסולם הזה.
נו, מה זה, אמיתי אני מתכוון שזה כן, הם עשו את זה, זה מזיקוקים כאלה.
אני יודע, אבל הם מילאו את זה כאילו...
מדהים, שזה אמרת, זה מדהים. אני הייתי באלף.
הם מילאו את זה, הם מילאו את זה לשם, לא יודע, אני
הפעם שאני יושב ולא יודע איפה, אני חושב שמשהו, אני שמעתי איזה סינית שם, או יפנית.
או סינית, כן.
נכון?
אבל תשמע, זה...
מי שלח לי את זה?
הם לקחו כאן...
אחד מהחבר'ה מגרמניה, מהצהילה של כן, שאני נותן להם שיעורים.
עוגיות של אליט עם השוקולד הזה גם?
תמיד,
תמיד. אתה רוצה?
אני בדיאטה.
עולם שהכל נהיה בברור. אמן. אז מה שקורה יש לנו ככה. אז כמו שאמרנו, אנחנו מנסים עכשיו לענות על ה...
היה פנגו.
על התמיעה.
בדקו.
כן. אנחנו מנסים לענות על התמיעה.
אה, כן? כן, אני
קיבלתי
פנגו, אז קיבלתי
הודעה. עכשיו... תשימו לב, בוא נראה אם אתם שמים לב. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא ועשה לו קטונת פסים. אתם שמים לב לכאן משהו מוזר?
כן.
חוץ מהבן זקונים.
וישראל אהב?
את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא ועשה לו קטונת פסים.
כן. הוא החליט שהוא הבן הזקונים שלו.
כן, אבל שמתם לב למשהו כאן מעניין? אני אחזור עוד פעם ותשימו לב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו. ויהווה יוסף את דיבתם אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו קטונת פסים.
בגלל שהוא אהב,
אנחנו קוראים, אנחנו קוראים ואנחנו לא שמים לב, יש כאן משהו בולט בצורה מדהימה.
מה, ישראל ולא יעקב?
יפה.
ישראל,
אבל יש כאן דבר עקרוני. אבל
ישראל זה לא יעקב.
ישראל בטח שזה יעקב. בטח שזה יעקב. אבל
ישראל זה יעקב, התורה לפעמים משתמשת בכינויים.
אם הפרשה הייתה מתחילה
בישראל.
אין לי, אני יש לי רק איזה, תפוח עץ אחד. טוב, מה דיברנו?
אין דברים כאלה.
מה דיברנו?
יעד ישראל, למה ישראל ולא יעד?
אז עכשיו אנחנו חייבים להבין מה קורה, למה? אם התורה באה, אם הייתה התורה, לא היינו עושים... וישב ישראל בארץ מגורי אביו, וישראל, ואלו דודות ישראל יוסף, וישראל אביו יוסף, היינו מתודם, יאללה, בסדר, זורמים. אבל כאן יש הדגשה שפתאום יעקב נהפך לישראל. למה?
כי זה היה משהו ייחודי.
עכשיו בוא נראה מה קורה כאן. אנחנו, אומר לנו התורה, וישראל אהב את יוסף. אנחנו שואלים את עצמנו, באמת יכול להיות שיעקב אוהב אחד יותר מאחרים? זה נשמע קצת לא מובן.
יאללה, יכול להיות.
כן.
יכול להיות. עם כל הכבוד, תמיד לאבא, הוא אוהב את כולם.
יפה. בגלל היכול להיות הזה, מה עושה התורה? אז מה עושה התורה?
מדגישה.
מדגישה, ולא אומרת יעקב. אומרת ישראל, אומר אור החיים הקדוש. כשהתורה משתמשת בשם יעקב ובשם ישראל, יש לזה משמעות. יעקב זה תמיד, אם זה יעקב בנדודים, אם זה יעקב בבעיות, אם זה יעקב בגשמיות. כאשר מדובר על דברים גבוהים, רוממות, שלטון, שררה, רוחניות גבוהה, זה ישראל.
מה, ישראל?
זה ישראל. יעקב זה היהודי הנודד. ישראל זה עם ישראל, זה הגדולה. זאת אומרת, אם התורה בחרה להשתמש וישראל אהב, זאת אומרת, אין כאן אהבה פרטית, יש כאן משהו מיוחד. זה לא יעקב.
אהבת המשכת
ישראל.
זה יש כאן אהבה מיוחדת, ייחודית, שתכף אנחנו נבין אותה. מה שקורה עכשיו, האחים, תשימו לב מה קורה, הוא קונה לבן שלו כתונת פסים. האחים מיד, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, והישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. תראו למה שיגול, שנאה. והשנאה הזאת מגיעה לשיא שהם רוצים להרוג אותו. ובסוף הם מוכרים אותו. ואנחנו יודעים את הכלל שגדול המחטיאו יותר מאורגו. כי אם אתה הורג מישהו, אז הוא יפסיד העולם הזה, אבל העולם הבא הוא יורביע. אבל אם אתה מחטיא אותו, הוא מפסיד גם את העולם הזה וגם את העולם הזה. אז כאן בעצם עשו דבר הרבה יותר חמור. מכרו אותו לישמעאלים, ריבונו של עולם. ואנחנו נראה בהמשך שבאמת יעקב אבינו, שאומרים לו חיה רעה חלתו, הוא מנצנס את ברוח הקודש, והוא אומר, וואי, אני נכשלתי בחינוך. הוא עכשיו התקלקל. זאת אומרת, הוא מבין שהוא לא מת, למה? והאם אין להתנחם. ואנחנו כולנו יודעים שיש כלל, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח, אם מישהו מת, אחרי 12 חודש אתה שוכח אותו. לא ששוכח אותו מבחינת שהוא היה קיים. אתה
מפסיק להתאבל עליו.
בדיוק. אתה מפסיק להתאבל, האבל הוא כבר, אתה התרגלת ואתה ממשיך. אבל אם הוא לא מת, אז ההרגשה של האבלות ממשיכה. כאילו משהו בפנים מרגיש שהבן אדם, הוא עדיין מסתובב איזשהו מקום ויש לו בבעיה או בצרה. ואם אין להינחם, מראה שיעקב באיזשהו מקום ידע שהבן שלו לא בדיוק נרצח או נהרג או נאכל על ידי חיה טורפת, אלא...
על פי ההלכה ועל פי בעצם... הדת ועל פי הדת היהודית, עד שאתה לא רואה את התקופה, עד שאתה אפילו לוקח, אתה לא מזהר אותה, דגימות DNA, אתה לא יושב את...
לא פשוט, זה לא פשוט.
לא, יש מלכלל.
כן, בדיוק, זה לא פשוט.
כן, יש אתרות, אתה מתאים דברים
וזה, אבל... מה הם עושים? הם הרי מביאים לו את הבת ספוג בדם.
אבל הוא לא ראה את הגופה.
אומרים, חיה רעה חלתו, ככה הם אומרים. אז הוא, בוא נגיד, הסבירות הגבוהה, שזה מה שקרה. הוא לא הרי מעלה על דעתו, אף אחד לא מעלה על דעתו ששבטי ישראל רצו להרוג את האח שלהם, אנחנו צריכים להבין למה. עכשיו, מה שקורה, קודם כל בוא נסביר את שתי הנקודות האלה כדי שנבין. קודם כל מובן לנו שהאהבה של יעקב ליוסף היא לא אהבה רגילה. אבל בוא נראה מה האחים מבינים מהתמונה. האחים גם הם מבינים שזו לא אהבה רגילה. ומה הפחד שלהם? הרי מה קרה לכל אורך ההיסטוריה? עמל בינים בלי כתב את זה. אברהם הוליד שתי בנים. להפך, עוד יותר בנים, היה לו יותר בנים. אבל מי ממשיך? רק בן אחד. יצחק מביא לעולם שתי בנים. מי ממשיך? רק אחד.
הוא הביא אחד רע.
בסדר.
עשיו זה לא היה איזה יציאה גדולה.
אבל רק אחד ממשיך. עכשיו מה אומרים האחים? הם רואים שהוא מקרב את יוסף.
אבל אצל יצחק גם לא הייתה התלבטות יותר מדי גדולה. כאילו, ברור שזה היה יעקב ולא עשיו. עכשיו בכלל לא היה מתאים.
אנחנו יודעים הרי, בינינו, כאן אין בכלל התלבטות מהבחינה של התורה, כי אנחנו יודעים שמיטתו שלמה. אנחנו יודעים שכל 12 שבטים צריכים להמשיך.
זה מה שאני אומר.
אבל השאלה היא מה הם אומרים, אבל בדיוק זה העניין. אבל הם לא מסתכלים על זה ככה.
פה כל אחד רוצה להמשיך.
אבל הם מה הם רואים? הם רואים שאבא לוקח את יוסף. הוא זה שנמצא איתו כל הזמן. הוא מלמד אותו דברים מיוחדים. הוא כנראה בחר ממשיך. וגם הפעם מה שיקרה זה שיהיה רק אחד שממשיך. הם לא יודעים שמיטתו שלמה. עכשיו, מה אכפת להם? אם הוא באמת מתאים, הרי זה כולם קדושים וטהורים, אם הוא מתאים, שזה התפקיד שלו, מה הבעיה? אבל הם פתוחים שהוא לא מתאים. עכשיו, למה הם פתוחים שהוא לא מתאים? תשימו למה אומרת לנו התורה.
לא מתאים למה?
להיות הממשיך.
להיות הבן ממשיך.
הוא לא יכול להיות הבן ממשיך, בשום פנים ואופן לא. למה הוא לא יכול להיות הבן ממשיך? תראו. והוא נהר את בני בלעה ואת בני דיסן ישב, ויהווה יוסף את דיבעם, דיבתם רעה אל אביהם. הבן אדם הזה מלשן. עכשיו זה לא רק זה. אותו יוסף בא ומספר להם על החלומות שלו. שימון החלום אשר חלמתי. הנה אנחנו מלאים עלומים מתוך הזדה, והנה כמה עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן עלומותיכם ותשתחוון על עלומתי. מה זה? הבן אדם הזה יש לו שיגעון גדלות. ויאמרו לו, אחיו, המלוך תמלוך עלינו? אם השול תמשול בנו, מה אתה רוצה למלוך עלינו? ויוסיפו עוד צנוע אותו. אחר כך הוא מגיע אליהם, עוד חלום. הנה השמש והירח, הוא כבר עלה בדרגה, הנה השמש והירח, ואחת עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ואליך, ויגער בו, ויאמר לו, מה החלום הזה שחלמת? ויקנאו בו אחיו. זאת אומרת, הם אומרים לעצמם, יושבים, עושים ישיבה בשדה, אומרים, זה, אם מישהו יש שהכי לא מתאים לתפקיד, זה הילד הזה. המפונק הזה, שהפוט שימוצ'י עם האבא, מלשן לקקן, עם שיגעון גדלות, הוא מתאים להיות ממשיך? לא. מוצאים עליו דין דין רודף. למה? כי אם הוא ימשיך, הכל עלה. עכשיו בוא נבין, הם מסתכלים על אבא שלהם, גם אבא שלהם, גם אבא שלהם עשה דבר דומה. כשהוא קלט, כשהסבתא קלטה שעשיו הולך לקבל את הברכה, היא שלחה את יעקב לגנוב את הברכה, זה דבר גם לא אתי לעשות. זאת אומרת, כאשר רואים סכנה לקיום של עם ישראל, מה עושים? עושים פעולה. זאת אומרת, זו נקודת ההסתכלות של האחים.
אבא מתחת.
כן. עכשיו, הנקודה עכשיו היא, אז מה באמת יעקב עושה? עכשיו, האמת היא שהאחים לא היו רחוקים מהאמת. כי ישנה דעה שבאמת יוסף היה צריך להיות הממשיך. יש דעה כזו. אבל בגלל מה שקרה לו עם אשת פוטיפר, אז היה משהו שם קצת בעייתי. זה דעה אחת, אבל אני בוא נזרום עם הדעה הכללית שאומרת שהייתה להם כאן טעות מחשבתית, אבל אנחנו עדיין צריכים להבין למה התורה באמת, וזה המקור של כל הצרות, כי הרי כתוב, אלה תולדות יעקב, יוסף. זאת אומרת, לא סתם הם אומרים את זה. זאת אומרת, הם ראו שיש יחס מיוחד בין יעקב ליוסף. עכשיו, פותחים את העצים שם. יש יחס מיוחד. והיחס הזה בעצם, לדעתם, זה הולך לכיוון של להעביר לו את המסר. אבל באמת, מה שקורה כאן, זה שיעקב רואה שיוסף בדיוק כמור, הולך להמשיך באותה דרך, ואם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה באמת שהמדרש רבה הוא מביא את זה, מדרש תמחומה, גם מדרש רבה בטח.
יכול להיות שיעקב,
שיעקב ויוסף,
לא ראו.
בוודאי שלא מה שלא ראו, לא רק זה, יעקב ויוסף הוא רואים אותו מסלול חיים. יעקב שונא אותו, אח שלו רוצה להרוג אותו, יוסף, האחים שלו שונאים אותו רוצים להרוג אותו. יעקב נאלץ לעזוב את הבית, גם יוסף נאלץ לעזוב את הבית.
אבל זה בדיעבד, כאילו
יעקב היה צריך להגיע
לביאת... אבל יעקב לא ידע זה שהבן שלו יעזוב את הבית, הוא עדיין בחר אותו
כ... לא, זה בדיוק העניין.
אתה בדיעבד יודע לנתח את זה בצורה
הזאת. לא, אבל לכן אתה אומר לך, אלה תולדות יעקב יוסף. מה הכוונה? תקשיב עכשיו, בוא רגע, בוא תחבר את זה. אלה תולדות יעקב, מה זה תולדות יעקב? שתי פירושים. או זה מה שעבר בחיים, או שזה הילדים שלו. עכשיו אומרים לך, אלה תולדות יעקב מי? יוסף. מה התורה רומזת לך?
שזה מה שהוא יעבור, שיוסף יעבור מה שיעקב יעבור.
עכשיו יעקב הוא לא יעקב אבינו, הוא יש רוח הקודש. הוא קולט שהבן הזה הולך לעבור מסלול מאוד קשה. זאת אומרת, הוא מקרב אותו לא בגלל שהוא רוצה לפנק אותו, אלא בגלל שהוא רוצה לתת לו את החינוך ואת הכלים כדי שהוא יצליח להתמודד עם המאבקים שיהיו לו. עכשיו, מי יותר טוב מיעקב? שהיה בבית לבן, ששנו אותו והכל. אומר, אני אעביר לו איך את הכוח הזה להתמודד. ולכן, דרך אגב, אנחנו רואים אחר כך שהוא ממש נבהל. כשאומרים לו, חיה רעה, חלטו, אז הוא קולט שכנראה יוסף לא נמצא במקום הכי טוב, ולכן הוא חושש עד כדי כך שהוא אומר דבר מפחיד. הוא אומר, וימאן להתנחם, ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה. אבל זה לגיהנום. אומרים, מה פתאום? למה מגיע ליעקב גיהנום? למה הוא חושב שמגיע לו גיהנום? בגלל שהבן שלו נהרג? שזה מגיע לו גיהנום? אלא מה? נצנצה ברוח הקודש והוא פחד שכל החינוך שהוא נתן לו לא יצליח. ולכן, שנים אחר כך, שבאים הבנים, אתם זוכרים, ואומרים לו, יוסף חי, והוא מושל במצרים, מה הוא עושה? וימאן להאמין. למה הוא לא מאמין? מה, הם משקרים אותו? כי אצל יעקב חיים זה לא שאתה חי, נושם, אוכל ויושם. חיים זה חיים של רוחניות. לא בתומה. אומרים לו, מושל במצרים, הוא בכלל נכנס דיכאון. הוא אומר, וואלה, אני נכשלתי טוטלית. לא מספיק שהוא בתוך התומה, הוא עוד מלך של התומה. זאת אומרת, הוא מושל בשיא התומה. רק לאחר שמסבירים לו, לא, הוא מושל, הוא שומר המצוות, והוא מביא לו את העגלות, והוא רואה משם שהם עשו בגלל הרופה וכו'. כשנגיע לשם אנחנו נרחיב את הדברים, הוא קולט, ואז ותחיב רוח יעקב.
לא, הוא אוכל, לא אותו.
כן, לא, אני אומר, אני לא רוצה להרחיב בדבר הזה, כי אנחנו נגיע לזה, אבל זאת אומרת, רק אז ותחיב רוח יעקב. זאת אומרת, כל אותם שנים, היה לו חשש גדול מאוד, שכל מה שהוא עשה כאן, שהוא אהב אותו יותר מכל אחד, וקרב אותו, ולימד אותו, וחינך אותו, הוא נכשל בחינוך. ואם הוא נכשל בחינוך, אז יש לו אשמה. חלק מהאשמה היא שלו.
כשאתה מסתכל על ההתנהגות של יוסף, ואתה מסתכל על דרך ארץ, אתה מסתכל על דברים, על לכבד את האחים, לכבד את כל הסביבה שלך, דווקא את זה כאילו יכול אתה היית בוחר?
מה?
את יוסף.
אז בוא תראה מי זה
יוסף. שהוא שחצן מול האחים שלו.
יפה, עכשיו תראה מי זה יוסף. יפה.
ויש המון דברים.
הבנו את יעקב.
אני אומר, ויש המון דברים שאתה בתור בן, אתה אומר,
די, אני איתך.
זה, הולך לו את המליג שלנו.
הבנו את יעקב, למה הוא עשה מה שהוא עשה? דרך אגב, גם הפתונת הסין הזאת שהוא קונה, זה
ייחודי בשבילו.
זה למה ייחודי בשבילו?
בסמל אותו.
לא, 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 לא. יש לו תפקיד שונה מהאחים. הוא בן זקונים. בן זקונים זה המקצוע. מה הכוונה? בן זקונים, המלבים אומר, בן זקונים הוא זה שמשרת את האבא. עכשיו, משרת באבא עם בגדי ב' או בגדי א'?
זה א'.
שרת אבא בגדי
א'. אה, יאללה, סליחה.
זה א'.
אבל כותונת זה
כאילו... רגע, 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 לא, כותונת פסים, אחרים כותונות רגילות. אחרים הם בגדי עבודה, למה? האחים האחרים בשדה עם הפצון, הם צריכים בגדי עבודה. אבל הוא בבית לשרת אבא שלו בגדי עבודה? מה פתאום? אם אתם זוכרים, לאסב היו בגדים מיוחדים. כשהיה בא לאבא שלו, היה לובש בגדים מיוחדים. בגדי אסב החמודות. זה מדהים. זאת אומרת שגם כאן בעצם, הם ראו את זה שהוא לוקח אותו ומפריד אותו, ונותן לו כאילו מעלה אותו מעליהם, אבל בזמן שהוא כל מה שהוא עשה, זה בעצם נתן לו בגדים שמתאימים לתפקיד שלו. ואת השאר מה שהוא עשה, זה פשוט לתת לו כלים להתמודדות בחיים. אז אנחנו הבנו את הצד של יעקב. הבנו גם את הצד של האחים, שהם לא ראו את זה. עכשיו בואו נבין את הצד של יוסף, כי יוסף הזה נראה לנו כאן מטומטם לעל. למה הוא נראה מטומטם? תשימו לב. שונאים אותו? הוא לא יודע ששונאים אותו. כנראה יודע, הוא לא מטומטם. עכשיו מה עושה בן אדם ששונאים אותו? הוא חולם חלום, שהחלום אומר בפירוש, אני מלך שלכם. הייתם מספרים את זה? הייתם מספרים את זה? תראו מה עושה. ויגד לאחיו, ויחלום יוסף חלום ויגד לך ויוסיפו עצנו אותו. ויאמר אליהם שימונה החלום הזה אשר חלמת. והנה אנחנו מנים לנו, הוא בא לספר להם, והם אומרים לו. ואמרו לו, אחד המלוך תמלוך עלינו עם השול תמלוך. תגיד לי, מה זה החלום המוזר הזה? אנחנו משתחווים לך, הלומה שלך מעלינו. עכשיו מה עכשיו הייתם עושים? אחרי שהבנתם שזה לא עובד, החלום של שררה שחלמת, אתם חולמים עוד חלום. הייתם מספרים אותו?
ממש לא.
ממש לא. מה, אחרי פעם אחת ששונאים אותך יותר, איך תהלך ותעשה את זה? אריתראי. עוד כמה זה.
אבל הוא רוצה לתת ללכת, שישאר.
בקיצור, ראינו נקודת המבט של האחים, עכשיו אנחנו עוסקים ביוסף. עכשיו, יוסף, החלום השני, תשימו לב מה עושה. הבן אדם לא נורמלי, באמת לא נורמלי. והיה חלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחר, ויום הנה חלמתי חלום עוד. ועכשיו הוא גם מכניס את האבא ואת האמא בפנים, כולם משתחווים אליו. והנה השמש והירח, אחד עשר כוכבים משתחווים לי. תגיד לי, אתה נורמלי אתה? עכשיו, מה קורה כאן? מה באמת, מה יוסף מטומטם? יש כלל בגמרא, הגמרא מביאה את זה. כשאתה חולם חלום ואתה הולך לפתור אותו, החלום הולך אחרי הפתרון. זה דבר מאוד מוזר. זאת אומרת, החלום יכול להיות פתור בכל מיני דרכים. מי שיפתור את החלום, על פי הפתרון שלו הוא יתקיים. זאת אומרת, אם יהיה פתרון טוב,
החלום
יהיה חלום טוב. אם הבן אדם יחליט שהוא מפרש לך אותו בצורה רעה, אז המציאות תהיה רעה. עכשיו, אם אני חולם חלום, למי אני הולך? מי שאוהב אותי, מי ששונא אותי.
מי שאוהב אותך.
מי ששונא אותי, הוא היה... עכשיו, מה הוא מראה להם, יוסף? הוא אומר, תראו, אני חלמתי חלום. אני יודע שאתם שונאים אותי. אבל תראו למי אני הולך לספר חלום, שנשמע עזוי, שבעצם אמור על פניו לגרום לכם לשנוא אותי, והדבר הכי טבעי שתעשו זה לפרש אותו בעצם בצורה שיעשה לי חיים קשים. הייתי מספר את זה למישהו שאני לא אוהב?
לא, אבל אולי לא היה לו למי לספר.
חסר למי לספר? או אל תספר.
למה הוא לא הלך?
ספר לאבא. ספר לאבא. אבא בטח אוהב אותך, אנחנו רואים. ספר רק לאבא.
נכון.
למה אתה הולך לספר להם? מה הוא רצה להראות להם? הוא רצה להראות להם, אני אוהב אתכם. ואני מאמין שגם אתם אוהבים אותי בסוף היום. עכשיו, שהוא רואה שפעם ראשונה זה לא עובד, הוא לא מתייאש. הוא עוד פעם מספר להם חלום, כדי להראות להם, חבר'ה, החלומות האלה הם אמיתיים, זה לא המצאות שלי, הרי אני לא הייתי חושב לרגע שזה לא אמיתי, לא הייתי מספר לכם את זה. אבל בגלל שאני אוהב אתכם, מהצד שלהם. אבל הוא כל כך מאמין באחים. ואת זה יוסף הצדיק. חבר'ה, אנחנו לא מדברים בן אדם רגיל. זה לא בן אדם רגיל, זה יוסף הצדיק. לכן דרך אגב הוא לא נדרוז איזה שנבחר להיות
המשיח. האחים שלו הם לא אנשים רגילים.
בוודאי שלא.
בוודאי שלא. הם לא, הם שם צמחו
על ישראל. דרך אגב, מי שנבחר להיות המלך המשיח הסופי, זה לא הוא. הוא גם לא זה שנבחר להיות מלך על ישראל. אלא יהודה דווקא, שאנחנו בפרשה נתקל אותו בכל מיני מעשיים לא כל כך יפים. די מפוקפקים. כי בגלל שהוא היה בדרגה כל כך גבוהה שהוא לא יכול להיות מלך. כי צדיקים כאלה יש רק יחידי סגולה. הבן אדם מדובב בניסיונות שבן אדם נורמלי לא יכול לעמוד בהם. תראה מה שהוא עושה כאן. ואני חושב שאחד המשפטים הכי חזקים בפרשה, שהוא הולך לחפש את האחים שאבא שלו שולח אותו, גם שזה גם לא כל כך מובן. הוא אומר לו, אותו מלאך שאומר לו, האחים לא כאן, אומר, מה אתה מחפש? הוא אומר, את אחי אני מבקש. זה משפט חזק כל כך. אני מבקש את האחווה. אני מבקש את היחד. אני מבקש את החיבור. זאת אומרת, יוסף לא מעניין אותו. וכך אתם תראו גם לאורך כל מסלול חייו. כאשר האחים האלה שמכרו אותו, ועינו אותו, ורצו להרוג אותו, איך הוא מחזיר להם? רק באהבה.
ברור. גם שהם הגיעו וגילו שהוא המלך.
מה אני אומר?
הם...
אז אנחנו רואים...
הם ביטום... רעדו, והוא אמר להם בואו.
אנחנו רק כאן רואים, לא רק שהוא לא טיפש יוסף, אלא הוא כל כך מלא באהבה לאחים שלו, שלמרות השנאה שלהם, הוא איתם בלב הבנים. והוא מוכן לסכן את עצמו. וגם אחרי שהוא עובר את כל המזה, כי הוא מבין. עכשיו, עוד דבר, נקודה לזה אנחנו נסיים, נקודה מאוד מעניין בפרשה, רק שמראה לנו, זה מה שנקרא צחוק הגורל, תקראו לזה. אלה שאמורים לאהוב אותו, שונאים אותו. ואלה שאמורים לשנוא אותו, אוהבים אותו. כשאנחנו נראה במסלול החיים של יעקב, הוא מגיע לבית הכלא, שר בית הצוהר אוהב אותו. הוא מגיע לפוטיפר, כולם אוהבים אותו. אפילו פרו אוהב אותו, עושה אותו מלך. עכשיו תגידו, אני שואל אתכם. האחים שאמורים לאהוב אותו, שונאים אותו. ואלה ששונאים אותו, אוהבים אותו. זה רק להראות לנו כמה שהעניינים כאן הם לא פשוטים.
זה גם בתוך המשפחה, אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, אצלי במשפחה, זה לא משודר בצורה ישירה, אבל אתה רואה את אמא שלי, שכאילו יכול, ההישגים של, סתם הישגים של, של הילדים שלהם, הם באמת יותר טובים, אבל היא תמיד תחזק את התורה, הנה, תראה את החבר איך הוא הצליח. אתה מבין, כאילו, כאילו, ושלך נטו יותר טובים, תראה איך הוא הצליח, אולי, ואז אתה אומר, אבל אם, כן, כן, אבל תסתכל עליו, אתה מבין, כל הזמן זה ככה. גם בתוך המשפחה. עכשיו, היא אמורה להיות איתי כל הזמן. והם אמורים, כאילו, אבל...
עוד פעם, אני רק אומר לך, אני עושה ספר בראשית, ספר בראשית, אני אומר, ספר בראשית הוא ספר שמלא כל כך הרבה תובנות. שזה אני אומר, ספר בראשית מלא כל כך הרבה תובנות חכמות. והנה כאן, כל הבלגן הזה, פתאום מסתתר לנו קצת בראש. כי אנחנו לא מבינים איך באמת יעקב מעדיף בין אחד על כולם. אנחנו לא מבינים מה יוסף עושה שהוא מגלה להם את החלומות. אנחנו גם לא מבינים את האחים, מה הם עושים שהם רוצים להרוג את אח שלהם. אבל ברגע שאנחנו מסתדרים עם הדברים, פתאום הכל מסתדר. כמובן שיש כאן עוד הרבה דברים לדבר עליהם. ואולי אנחנו נוסיף עוד דבר אחד, ובזה אנחנו באמת נסיים. זה הנקודה המעניינת, שזה הרב יצחק ברנשטיין מביא. ואנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים. אני חושב שזה חשוב לדעת, עוד פעם להדגיש את זה. יוסף מספר את החלומות, והחלומות גורמים לו בסופו של דבר להימחר ולהגיע לכלא. אבל החלומות לא רק מכניסים אותו לכלא, חלומות גם מוציאים אותו מהכלא. כאשר הוא סיפר לאחרים על החלומות שלו, הוא נכנס לכלא, לבור. כאשר הוא התחיל להקשיב לחלומות של אחרים, שר האופים ושר המשקים בסוף הפרשה, בסופו של דבר הוא יוצא מהכלא. וכשהוא מקשיב לחלום של פרעו, הוא גם יהיה מלך של מצרים. זאת אומרת, התובנה היא, מעבר לכל מה שלמדנו, להקשיב גם לאחרים. נכון שיש לך חלומות, וזה חשוב מאוד, אבל תן גם לאחרים להתבטא, תן גם, תקשיב גם לחלומות של אחרים. שבעזרת השם, איך אומרים, נפיק את הלקחים מהתובנות העצומות האלה בפרשה, ובאמת שנראה את האהבה הגדולה הזאת של יוסף, שרק עם האהבה כזאת באמת אפשר להגיע, איך אומרים, לגאולה. הלוואי באמת שאנחנו גם נראה וקצת נקבל מתוך הדברים האלה.
אתה יודע שאני שם לב שלכל אורך הסיפור, יש לכל אורך הסיפור של יוסף, פחות